אני רוצה היום לדבר על כמה נקודות ברשותכם. הנקודה הראשונה, בקצרה רבה, ממש בקצרה, זה השינוי של השם של יעקב, מיעקב לישראל. בדרך כלל נהוג לדרוש על זה דרשות רבות, של ישר אל וכדומה. אני רק רוצה לחזור על הראשונות. שיש הבדל מאהבתך שאהבת אותו משמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון. יש מעבר של יעקב מיעקב לישראל ויש מעבר אחר מיעקב לישורון.
יעקב לישורון
ויש לכל אחד פירוש אחר. הפירוש של המעבר מיעקב לישראל, כשיעקב נולד, לפני שיעקב נולד, כשרבקה הייתה מעוברת, היא לא הבינה למה זה אנוכי ותלך ידרוש את השם, ויאמר השם לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. את המילים ורב יעבוד צעיר יש לפתור לשני כיוונים, או שאת הרב יעבוד הצעיר או שהרב יעבוד את הצעיר. ולכאורה נחלקו בפירוש של זה האמא והאבא של הנולדים, שיצחק כנראה הבין שאת הרב יעבוד הצעיר, ולכן הוא ברך את מי שהוא חשב שהוא עשיו, הווה גביר לאחיך, השתחוו לך בני אמך. ורבקה היא הבינה שמי שצריך לקבל את הברכה הזו זה הצעיר, כי היא הבינה שאת הפשט ורב יעבוד צעיר, שהרב יעבוד את הצעיר. והפירוש הפשוט של המעבר של השם מיעקב, מי שקרא לו יעקב זה כנראה אביו, וידו אחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב.
יש מה שהשם קרא לו?
כן,
לא דופקים בדרך כלל,
כל שבוע בעוד השנה
זה קבוע עכשיו שיש?
עדו יגיד, מבחינתי בסדר גמור. אז אמרנו, הייתה מחלוקת בין רבקה ליצחק. רואים שהייתה מחלוקת כזו, שהרי יצחק מברך את מי שבדעתו הוא עשיו, וגביר לאחיך והשתחוו לך בני אמך, ורבקה היא מבינה שמי שצריך לקבל את הברכה הזו זה יעקב. אז היא הבינה שהרב יעבוד את הצעיר. והפירוש הפשוט של החלפת השם מיעקב לישראל זה בעוד שהיית קודם עקב בעקבו של עשיו, כעת אתה תהיה שר, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. קודם היית עקב, עקב זה מי שדורכים עליו כל הזמן, וההפך של עקב זה שר, ראש. אז המעבר של יעקב מהשם יעקב לשם ישראל, זה במקום להיות מתחת לאחיך, במקום להיות עבד לאחיך, אתה תהיה שר עליהם. כי שרית, זה היה מלאכו של עשיו, שהוא מברך את יעקב ואומר לו, כי שרית, לא יעקב יאמר עוד שמחכים ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. שרית, הצלחת להסתרר בין על אחיך, האיש, ובין על השר שלו שלמעלה. לעומת זאת, המעבר של השם יעקב לשם ישורון, זה מבטא מה שהרבה אנשים דורשים על השם ישראל, שזה ישר אל, אבל זה לא הפירוש הפשוט. השם, המעבר של יעקב מיעקב לישורון, זה מעבר כל כך חשוב, שמה שהיה מגיע לך בהתחלה, את מה שמגיע ליעקב על פי דין, הוא צריך לקבל בעוקבה, בעקיפין.
למה על פי דין? בגלל שהוא קנה את המכורה?
לא, בגלל שהשם יתברך אמר מראש, ורב יעבוד צעיר, וכוונתו הייתה כמו שרבקה אמרה, שהרב יעבוד את הצעיר, הוא היה צריך להיות הנכבד. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אבל מה שהיה מגיע לו על פי דין, הוא היה צריך לקבל אותו בעוקבה, הוא היה צריך לרמות בשבילו, בהתחלה להתחפש לעשיו, אחר כך לשלם לעשיו מנחה וגם השפתיים, על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. מה שהוא היה צריך לקבל ביושר הוא צריך לקבל בעולם הזה בעוקבה, בכלל בעם ישראל בשלבים הראשונים שלו, כל מה שמגיע לו הוא צריך, או מדינת ישראל, מה שמגיע לנו לפי דין אנחנו צריכים לקבל בעוקבה. כל הזמן מאשימים אותנו בהפך האמת, אבל עתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר והיה העקוב למישור מה ש... והרחסים לביקה, כל מה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהיה מגיע ליעקב בעקיפין יגיע לו ביושר. זה המעבר של השם יעקב לישורון. בעיקר בספר דברים בפרשת, כמה פעמים בפרשת, גם בפרשת האזינו וישמן ישורון ויבעל, וגם בפרשת וזאת הברכה אין כאל ישורון, וגם ויהי בישורון מלך. אז המעבר מיעקב לישראל זה מעבר מעקב לראש, והמעבר מיעקב שמסביר הרמב"ן באריכות בפרשת עקב שיעקב זה עקיפין, זה אותו שורש. כלומר מה שהיה מגיע לו בעקיפין בסיבוב עקב, היא נקראת עקב על שם שהיא מסובב, היא עיגולית. מה שהיה מגיע אליו בעקיפין בדרך לא דרך יגיע אליו כעת ביושר. טוב, אז זה נקודה אחת, ולכן לא צריך לדרוש ישר אל, שזה דרשה, כי מעבר לשון שררה של ישראל, ישראל על פי פשט זה לשון שררה, זה להפוך מלהיות עקב שהכל דורכים עליו להיות סב שהכל משתחווים לו.
איפה כתוב שיעקב קוראים לו ישורון?
אמרנו הרבה פסוקים בספר דברים.
זה שעם ישראל קוראים לו ישורון, אז ישראל,
אנחנו אומרים מתנת ואליהו כל בוקר, מאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון.
עם ישראל קוראים לו ישורון, אבל לא הבנתי איך זה קשור ליעקב.
יעקב נקרא ישורון,
יעקב, ישראל נקרא בשם יעקב. רואים את זה גם בפרשה שלנו, ש... כי נבלה עשה בישראל לשכב עם בת יעקב.
שם זה כתוב עוד לפני שקוראים לישראל.
לא,
אבל אחרי שהמלאך כבר קרה, הוא רק מנבא לו שזה יקרה. טוב, הנקודה השנייה שהייתי רוצה לדבר עליה ברשותכם זה המצבה ומות, מות, מות רחל. מות רחל. ברשותכם נקרא את הפסוקים בפרק למדה מפסוק ת' ואילך. וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה ומלכים מחלציך יצאו, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן. הזכרנו את הפסוק הזה בשבוע שעבר, נכון? מצבת אבן, שזה היה אבן של פרשת
של בנימין.
וישלח, כן. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל.
המצבה השנייה שהוא מציב באותו מקום.
ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה, ויבקש אותה בלידתה, ותאמר לה המילדת אל תראי כי גם זה לך בן, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. וישא ישראל ויתה עולו מהלה למגדל העדר, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן משכב מגדל וכו'. נקרא ואינון מתרגם. מה? אז אני רוצה לשאול כמה שאלות על על הפסוקים האלה. שאלה ראשונה, לכאורה זה לא יפה. אשתך האהובה, המילים האחרונות שהיו על שפתיה רגע לפני שהיא עוזבת את העולם הזה, זה שהיא קראה את השם של הילד הזה בשם בן עוני. גם בפרשה הקודמת ראינו שהפריב... מה?
זה פירוש. בעיני זה בנימין.
אל תגלה, אל תגלה.
רגע.
בפרשה הקודמת ראינו שהזכות לקרוא שמות לילדים ניתנת לאמא או לגבירה של האמא.
מה, איפה?
כל הפרשה הקודמת. מי שקורא...
ציטטו את ויקרא שמו יעקב.
נכון, אבל כל הפרשה הקודמת, כל מי שקורא בשמות של... כל ילדי יעקב. אז... הגבירות הן שקורות להם, כלומר לבני לאה, לאה קורת, לבני רחל, רחל קורת, בני זלפה, לאה קורת, בני בלהה, רחל קורת. בכל פנים, אז מה פתאום יעקב שולל ממנה את הזכות לקרוא שם לבן שלה? אז זו שאלה ראשונה שאנחנו שואלים. אולי נתעסק רגע בה ונסביר. הרמב"ן אומר, כדברי מתניה כיוון לדעת הרמב"ן, הרמב"ן אומר, מה? הרמב"ן אומר שחלילה לא התכוון יעקב לשנות את השם שנתן לה, אלא התכוון לפרש אותו לטובה. בן עוני, רחל התכוונה בן צערי, מלשון מה התאונן אדם חי, או מלשון והיה עם כמתאוננים, או לא אכלתי ועוני ממנו, בצערי. כלומר, כשאדם מתוודה וידוי מעשרות, הוא אומר, לא אכלתי בצער ממנו, אכלתי ממנו רק בשמחה, כשהייתי בשמחה, לא הייתי, כשהייתי עונן, כשהייתי עצוב, כשהייתי מצטער, לא אכלתי ממנו. אז רחל קורא לבן שיגדל בלי אמא, בן צערי. בן הכאב שלי, בן הצער שלי. ויעקב מפרש את זה לטובה, ואומר, עוני יש לו עוד משמעות, זה כוח. ומנחה השם נדרי בכוח. אני מפרש את זה לטובה, לא בן עוני לשון בן צערי, אלא בן עוני לשון בן ימין, בן כוחי.
וגם ראובן וגם בנימין ראשית עוני ובן
עוני. אז רגע, אז בוא נשמור את הידע הזה. ככה הרמב"ן אומר, והרמב"ן סומך את דבריו על מדרש חכמים שאמרו בן ימין בלשון הקודש, והרמב"ן אומר לא ידעתי מהו, כל השבטים נקראו בלשון הקודש, אלא הכוונה שהוא פתר לטובה את דברי רחל.
אבל זה שם אחר, זה משמעות אחרת ממה שהתכוונה.
זה שם לא לגמרי אחר ומשמעות אחרת, אבל בוא עוד מעט נסביר לעומק מה הדברים. אתה שואל טוב. השאלה השנייה שלי היא לגבי ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אתם ואני לא מתפלאים לקרוא את זה, בגלל שאנחנו רגילים למצבות על קברים. אבל אם נתחשב בעובדה שבכל התנ"ך אין מצבות על קברים, אף לא אחת, אין כזה מושג מצבה על קבר. חוץ ממצבת קבורת רחל שנזכרת לא רק כאן, אלא בעוד כמה מקומות, וגם בספר שמואל היא נזכרת, מצבת קבורת רחל. לאבשלום יש מצבת, אבל היא לא במקום קבורתו.
בחייו
ויציב לו מצבת בחייו.
רגע, קבר, מה זה קבר?
קבר זה מקום שבו קוברים, אבל לאו דווקא, יש ציון על קבר. כתוב, למי הציון על אז? כתוב, בנה אצלו ציון. יש ציונים על קברים, מציינים אותם על ידי איזה סרט, מציינים את הקברים כדי לדעת לא להתאמן. פס לבן, עושים את זה, אבל לא מציבים מצבה על קבורה. אדרבה, חז"ל אומרים, מה נושאים נפשות לצדיקים, אבל כל פנים, מה זה הדבר הזה? שהפעם היחידה שיש בתנ"ך מצבה על קבורה, זה מצבת קבורת רחל. מה יעקב מתכוון בזה שהוא מציב מצבה על קבורתה?
אולי כי זה היה באמצע הדרך. זה ייעלם במהלך הזמן.
אז שיעשה ציון. זאת אומרת שהמצבה היא לא... טוב, אז עכשיו אני חושב ששמנו לב, אני קודם כל רוצה להגיד, לפי דעתי איך רשי למד את הדברים. אפשר לשים ארבע מקלות מסביב.
עם חוט.
לשים חוט, פשטן, או חוט...
עם הצבע.
הצבע זה אבן עומדת.
על הכבל גדול.
מה?
כמת אבנה.
היא לא מציינת את כל מלוא רוחב הקבר, כאילו אי אפשר להשתמש בה, לעניין תומה וטהרה.
למה היא באה לומר?
לא יודע מה היא באה לומר, זו השאלה שלי. זה מה ששאלתי. אז אני רוצה קודם כל להסביר לפי דעתי איך רשי למד את הדברים. רשי אומר, אי אפשר לנתק בין המצבה שמציב יעקב על קבורתה של רחל לבין המצבה ש... הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל לפי דעתי כך רשי למד, לבין המצבה שכתובה רגע לפני כן, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן שמן. אז רגע, אני... אם אפשר. רשי לא אומר את זה פה, רשי אומר את זה בפרשת ויחי. בפרשת ויחי אנחנו קוראים, ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה וכו'. פסוק ג' בפרק ממח, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי, ויאמר אליי, הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ואתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בו יהיה לך מצרימה, לי הם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אני יודעתי, רשי מפרש, הוא אומר ככה, קודם כל כשהשם יתברך מדבר אל יעקב בבית אל, הוא אומר לו, גוי וקהל גויים יהיה ממכה. ויעקב מציב אבן כדי להגיד, אני סומך ומאמין באמונת אומן בדברי השם. ויעקב מבין בדעתו, חכם מבין בדעתו, שמדובר על זרעה של רחל, הגוי שיצא ממנה זה הילד שהיא מעוברת בו כעת. והקהל גויים מצפה יעקב, זה אולי ילדים אחרים שיוולדו לרחל. אבל אז כשהוא מגיע לדרך אפרתה, דרך בית לחם, פתאום ותלד רחל ותקש בלידתה, ואי בהקשותה וכו', ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה. יעקב מציב מצבה על קבורתה, הוא אומר, אני קיבלתי בנבואה שגוי וקהל גויים יהיה ממכה, פרי ורווה, ונולד לי רק גוי, נולד לי רק בנימין. מה עם קהל גויים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי? את המצבה שהצבתי שם אני מציב על קבורתך, כלומר אני אחראי להעמיד את הקהל גויים מזרעך.
דווקא, זה לא מילה, זה פעם מילה.
כן. אני קורא את דברי רשי בפרשת ויחי.
מה זה אחרי להעמיד קהל
גויים? איך? זה מה שהוא אומר. אפרים, ואתה, שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. כלומר, איך אני יכול להעמיד שני גויים נוספים? הרי כבר מתת. אלא אני אקח את שני הנכדים שלך ואני אעשה אותם בנים שלי. זה מה שרשי אומר בפירוש. רשי אומר, כן, זה ממש, הוא חוזר על אותם מילים שכתובים אצלנו. ואל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, כתוב, ואני אל שדי, פרי ורווה, ויאמר אליי, הנני מפרך והרביתיך, זה מה שיעקב חוזר על דברי השם, פרי ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, חוזר על זה יעקב, ונתתיך לקהל עמים. אומר רשי, ונתתיך לקהל עמים, בישרני שעתידים לצאת ממני עוד קהל ועמים. ואף על פי שאמר לי גוי וקהל גויים, גוי אמר לי על בנימין, קהל גויים הרי שניים לבד בנימין, ושוב לא נולד לי בן. לימדני שעתיד אחד משבטי להיחלק, ואתה אותה מתנה אני נותן לך, שני בניך נולדים לך, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אז בעצם מה מתכוון יעקב כשהוא מציב מצבה על קבורת רחל? הוא אומר, המצבה שהקמתי בבית אל, אני אעמיד אותה מזרח. אני כאן מבטיח לך להעמיד אותה מזרח. כמו שהבנתי בהתחלה, חכם עדיף מנביא, ככה אני מבטיח לקיים. אה? לפי דעתי, רש"י קושר בין שתי המצבות, שיש ביניהם רק הפרש של כמה פסוקים.
איזה רש"י
הרב קרא?
פסוק ד'? איזה רש"י הרב קרא?
אני קורא רש"י בויחי.
פסוק ד'?
על פסוק ד', כן.
ולכן כתוב על יפה,
וזה כתוב, זה כתוב, סליחה, אני שכחתי להגיד מיד אחרי זה כתוב, ואני בבואי מפדן מתה על הרחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, הגבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. כן, שכחתי להגיד את זה, זה ממש צועק. אז הוא אומר, אני הבנתי שהקדוש ברוך הוא אומר לי גוי וקל גוי מים ממך מזרעך, אבל בבואי מפדן מתה עליי רחל, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי לך מצרימה, לי הם אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. בפשטות יש רש"י קושר בין שתי המצבות, שזה ממש פשט. עוד מעט נדבר ברשותכם על רש"י, על פסוק ואני בבואי מפדן, שהוא אחד הרש"ים הכי חשובים בתורה. בכל קהילות מזרח אירופה היה מנגינה מיוחדת שהיו שרים הילדים את הרש"י הזה, היו שרים אותו בדמעות, רש"י על פסוק ואני בבואי מפדן. עד כדי כך שרב צדוק הכהן מלובלין אמר שהסיבה שהוא לא מסכים שילמדו את הפירוש של משה מנדלסון לתורה, כי אז ילדים של תינוקות של בית רבן לא ידעו לשיר את הרש"י של ואני בבואי מפדן. בכל מזרח אירופה. אני שמעתי סיפור, סיפר לי הרב טוביאס מבני ברק, שהוא למד בילדותו ברומניה מיד אחרי השואה. הוא אומר שהוא למד רחוק מהבית, בקצה השני של רומניה, בית שההורים שלו היו. הוא יום אחד יצא מהחיידר, הוא ראה ילד יהודי, הוא לא היה נראה יהודי, כנראה עבר את השואה ועבר מה שעבר. הוא אומר, זה היה, ליד היה פסל גדול של לנין. הוא אמר לו, מה אתה לומד? אז הוא אמר לו, אני לומד בראשית. הוא אמר לו, איזה פרשה אתה? אז הוא אומר לו, פרשת ויחי. הוא אומר לו, ואני בבואי מפדן, אתה כבר יודע להגיד? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אמר לו, אני מבקש ממך שתגיד לי. אז הוא התחיל להגיד את זה במנגינה, והוא אומר, היהודי התחיל לבכות, בכי תמרורים. עוד מעט נקרא, היהודי שבא לרב, הרב טוביאס היה ילד קטן, היהודי הזה לא היה שום כיפה על הראש ושום סממן יהודי, התחיל לבכות בכי תמרורים. עוד מעט אני אספר איזה סיפור מעניין על הרש"י הזה ואני בבואי מפדן. יש הרבה דיבורים על הרש"י הזה, אבל לפני שנמשיך אני רוצה רק להסביר פירוש שנראה לי מאוד מאוד אמיתי, אף על פי שלא ראיתי אותו בשום מקום. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אמרנו שיעקב משנה לה את השם, משנה לילד את השם, ואומר אל תקראי לו בן עוני בן צערי, אלא בן עוני בן ימין. אבל יעקב צריך לתת כיסוי לשם הזה. ילד שגדל בלי אמא הוא ילד בצער, הוא ילד קבור, ילד, כל הכוח של ילד לגדול זה האמונה שהאימא שלו מאמינה בו. האם בעברית זה משורש אמן, משורש אומנה, משורש לגדל. כל הכוח של ילד לגדול זה מהאימא. איך אתה מבטיח לי שהילד הזה יהיה בן ימין, בן כוח, בן עוז, כשהוא יגדל בלי אימא? ויצב יעקב מצבה על קבורתה. כשיעקב מציב מצבה על קבורתה, הוא אומר, אני עומד, הוא מעמיד את האבן במקום שרחל שוכבת. הוא אומר לה בעצם, אני עומד במקום שאת שוכבת. אני אהיה לו לאם. אני לא רק שאני אהיה לו לאב, אני אהיה לו לאם. אני אגדל את בנימין ואת בנייך, רחל, כמו אמא. ובאמת רואים אחר כך את הדאגה הגדולה של יעקב יוסף. לבנימין. גם ליוסף, אבל במיוחד לבנימין. זה מוזר כשחושבים על זה. בנימין כבר יש לו 10 ילדים, הוא כבר בן 30, הילד בן 30. ויעקב אומר לא ירד בני עמכם, כי הוא לבדו נשאר, פן יקרנו אסון בדרך. יש לו 10 ילדים, הוא היה בן 30. בלה ובכר ואשבל, גירה ונעמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. איך אתה כל כך דואג לו, מה? וכל הזמן יעקב אומר, אני כאן במקום רחל. אני הבטחתי לה, אני עמדתי מצבה על קבורתה. הפירוש של המצבה זה שאני עומד במקום שהיא שוכבת. מצבה זה אבן עומדת. אני יודעתי, יעקב מתכוון לומר, אני עומד כאן במקומך, אני אהיה אבא של הילדים האלה. אני מזכיר בהקשר הזה, הסבא שלי, סבא מרדכי דוד, הוא היה חסיד גור. הוא עבר את שיבת מדורי גיהנום בשואה. נרצחה אשתו, 3 ילדיו.
מצד?
מצד אמא. ואחרי, במחנה הקורים באוסטריה, הוא אחרי מצד המוות, הוא מצא את סבתא אינדה, שהיא גם הייתה בוגרת אושוויץ, חסידת סאטמר במקור, מהונגריה, מבודפשט, או לא מבודפשט, לא זוכר, לא, לא מבודפשט, אבל מהונגריה. והם התחתנו, ועל אדמת אירופה החרוכה נולדו להם עוד 3 ילדים, ואחר כך עוד 3 ילדים בארצות הברית. כשאימא הייתה בת 12, סבתא אינה נפטרה. ואת 6 הילדים ששרדו, סבא היה צריך לגדל לבד. אף על פי שבחסידות גור יש כללי צניעות מאוד נוקשים, סבא התעקש ללוות את הבנות שלו כולן לחופה. ואני חושב שהוא אמר, אני אמא שלהם. בשביל שילד יגדל הוא צריך אמא. אמא שלי מספרת שהוא ממש היה אמא. הוא היה מטפל בהם כאמא, הכין להם אוכל כמו אמא.
אמא שלהם הייתה בחורה?
לא, אמא שלי הייתה אחת לפני האחרונה. הייתה בת 12. אבל אף אחד לא התחתן לפני ש... סבא התעקש לקחת את הבנות שלו לחופה, הוא אמר, אני אמא שלה. ככה אני חושב, לא שמעתי את המילים האלה בפירוש, אבל נראה לי שזו הייתה הסברה. רק אני יודע שהוא התעקש ללוות אותם לחופה.
מה,
את מי הוא ליבה? מה? כל הבנות שלו, גם את הבנים כמו.
את הבנות שלו.
גם את הבנות שלו, שזה לא המנהג הרווח בקהילות החסידיות של גור. כל הדודים שלי הם חסידי גור. יש לי דוד שכתב פירוש על כל הירושלמי, לב ירושלים. חתן תלמידי חכמים, אבל סבא שלי התעקש.
חי?
לא.
אתה נפטר?
סבא נפטר בשנת תשנ"ו.
ומי שקיבל ברכה
מהחפץ חיים? כן, שקפץ מהרכבת וקיבל ברכה מהחפץ חיים. טוב, אז זה נקודה אחת. מה? מה השיר? אז רגע, אני צריך עזרה. אולי אתה יכול ללכת שם, יש שם ספר פני שבת. אם אתה יכול...
תספר לנו את הסיפור, מה?
מה, איזה סיפור?
קפץ חיים, קפץ המרכבת.
לא, סיפרתי אותו כבר פעם אחרת.
שיהיה לך ילד גרוש.
אבל... ואני בבואי מפדן, בואו נקרא את הרשי הקדוש הזה, שכל ילדי ישראל היו מחונכים על הרשי הזה.
יש לזה מנגינה?
אני הלכתי לרב טוביאס, אז הוא סיפר לי את זה. באתי אליו עם מכשיר הקלטה, אמרתי לו, אני רוצה ללמוד את המנגינה, בטח אתה מכיר. הוא רב של השטיבל בשיקון ויז'ניץ. לבני ברק. אמרתי לו, אתה בטח אתה מכיר. הוא אומר לי, בטח שאני מכיר, הוא נעלב מהשאלה. אמרתי לו, תקליט לי. אז הוא חשב שאני צוחק עליו. הוא סיפר לי את הסיפור, אבל הוא יקליט, הוא לא יקליט. הבאתי לו אפילו את הספר הזה מתנה. לא יודע למה, לא יודע, לא זכיתי, אני לא יודע את המנגינה. אבל אבא שלי, אתמול אבא שלי סיפר לי שסבתא שלי גם הייתה מנגנת את המנגינה הזו. אתה יודעת את המנגינה של הרשי הזו.
סבתא אינדס?
מה?
סבתא אינדס?
לא, סבתא אסתר, אמא של אבא שלי. זה היה בכל מזרח אירופה, היה מנגינה, אני שמעתי כמה וכמה אנשים ש... מה?
אבטוביאס חי?
כן.
בוא נקליט אותו, מה?
עולה ללכת. כן, צריך ל...
נקליט אותו.
תבוא עליו כולנו.
אז רגע, בואו, אני אספר לכם את הסיפור, זה סיפור מרתק, על מקס נורדאו. מקס נורדאו הוא היה מראשי הציונות.
הוא היה
נשוי לגוי, היה מתבולל, היה... אז כדי כך ש... מה? זה ספר של אבא של הרב אורי. הרב משה גנץ. הוא מספר את הסיפור הזה על פסוק ואני בבואים מפדן. אז אני אקרא קודם את הרשי הזה, הרשי הקדוש הזה, שכל ילדי ישראל היו אומרים אותו ובוכים. ואף על פי שאני מטריח עליך לא הוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מת הסמוך לבית לחם, ולא תאמר שיקבו עליי גשמים מלהוליכה ולקוברה בחברון. את הגריד היה, שהארץ חלולה ומנוקבת כחברה. זה קצת פירחה ליורצת שעושים לרחל ביוד א' בחשבן.
את הגריד?
את הגריד הגיע, את הגריד שהארץ חלולה, לא תאמר שיקבו עליי גשמים. זה לא היה זמן של גשמים, זה היה זמן של את הגריד.
זה מדרש או שירש?
כן, זה מדרש, מדרש. לפי דעתי נפטרה בקיץ, עם כל הכבוד ומחילת כבוד, כל הצדיקים. את הגריד היה, שהארץ חלולה ומנוקבת כחברה. והקברה שם, ולא הלכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלמך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה עזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן. והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה, ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר קול ברמה נשמע. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. יש פה הרבה דברים על זה. אני רוצה לקרוא לכם את הסיפור שהוא מספר פה על מקס נורדאו. בלילה השני של הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, נאם נורדאו בגרמניה נאום ארוך, בו שילב כמוטו את שלוש המילים הנצחיות של ירמיהו הנביא, ושבו בנים לגבולם. כאשר נשאל איך הגיע אל הפסוק הזה, ועוד בעברית, הרי זה לא טעם את הרקע החינוכי שלו, הוא היה מתבולל, הוא היה חצי גוי, כמעט חס וחלילה. אמר דוקטור נורדאו, את המילים האלה אני חייב למי שאני חייב לו את כל יהדותי וציוניותי. אדם שאינני יודע את שמו, אדם שבעצם היה אז ילד כבן 8 או 10 שנים, ומעשה שהיה, כך היה. לי יש קליניקה לילדים בפריז. נכנסה אל האישה מאגרת מפולין, שביס לראשה, וילד כבן 8 או 10, חיוור פנים, חולה מזה 3 שבועות. הומלץ בפניה להביא אותו אליי. אני לוקח כרטיס לפתוח למטופל החדש, ואני מנסה לדובב אותו בשפת המדינה. הוא בקושי מדבר צרפתית. ואני שואל את אמו, שגם היא חלשה מאוד בשפה, היא אומרת, הוא לא לומד בבית ספר רגיל, הוא לומד בחיידר. זה בית ספר של יהודים. ואני נזפתי בקשות. כך מביאים רק אנטישמיות. פתחנו בפניכם את שערי המדינה, פליטים מפולין, מדוע אין הילד לומד את שפת הלאום כאן? והיא התנצלה שהוא עוד צעיר, שבעלה שייך לדור הישן, אבל הוא עוד יגדל וילמד בגימנסיה וידע את השפה. אני בזעם שואל את הילד, בחיידר הזה, מה למדת? ואז השתנה הילד, אור הוא עיניו, ביידיש, שאני הבנתי מהגרמנית שלי, אמר לי מה הוא למד בפעם האחרונה בחיידר. יעקב, הוא אומר, כשהוא על ערש דווי, מזמין את יוסף, מצווה עליו, משביע אותו, מתחנן בפניו, אל נא תקברני במצרים. יש מערת המכפלה, אברהם, יצחק, שרה, רבקה, שם קברתי את לאה, ונסתני ממצרים וקברתני בקבורתם. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, והקברה שם בדרך אפרתי בית לחם. מה פתאום באמצע הבקשה של יעקב הוא מספר לו על קבר רחל? אומר רשי, וזה הכל הילד הזה מדבר, בן 8 או בן 10, הוא מביא דברי חזל, שהרגיש יעקב אבינו צורך להתנצל בפני יוסף ולומר, אני מטריח עליך טרחה כזאת לשאת אותי ממצרים לחברון, אני עצמי לא טרחתי לאמא שלך לרחל את הטרחה הזאת, למרות שהייתי קרוב מאוד על יד בית לחם, אפילו העירה לבית לחם לא הכנסתי אותה, קברתי אותה בדרך, אבל לא באשמתי, ולא מרשלנות הייתה זאת. ריבונו של עולם רצה כך, הוא ידע שרב הטבחים של נבוכדנצר עתיד להוביל את בניה של רחל, את בניי לחורבן בית ראשון, ואז היא תצא מקברה, והיא בכי תמרורים שלה, היא שמעה, רחל מבכה על בניה, אלוהים יענה לה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. אני, מספר דוקטור מקס נורדאו, לא ידעתי את נפשי. הסיבותי את פניי לחלון, כדי שהאם והילד לא יראו את דמעותיי זולגות. ואמרתי לעצמי, מקס, הלא תבוש, הלא תיקלם. אתה אדם משכיל, נחשב כאינטלקטואל, עם תאורי דוקטור. אינך יודע מעט מזער מדברי ימי עמך, מכתבי הקודש הללו, כלום. ופה ילד חולה, חלוש, מאגר, פליט, הוא מדבר על יעקב ועל יוסף ועל ירמיהו ועל רחל, כאילו תמול שלשום, הכל חי לנגד עיניו. מחיתי את לחיי לפני שהסיבותי את פניי עליהם, אמרתי בליבי, עם שיש לו ילדים כאלה שחיים כל כך את עברם, הם גם יחיו עם עתיד מזהיר. בעיתון של אותו סוף שבוע ראיתי מודעה, מי שגורל העם היהודי חשוב בעיניו, מי שהאנטישמיות כואבת לו ומי שמחפש פתרון, נא להתקשר לחתום מטה לתקס עצה, דוקטור תיאודור הרצל. מיד נעניתי. כשהקמנו את הקונגרס הציוני הראשון וכובדתי לנעום בו, רחפה לנגד עיניי דמותו של הילד שאינני זוכר את שמו, אבל את המילים האלה לא ישכח לעולם, הן בסיס הציונות, הן בסיס היהדות, ושבו בנים לגבולם.
הרב צביל היה אומר שמקס נורדאו הוא בא לתשובה, כי יצאו לו להיות נשיא או משהו, והוא אמר שהעניין המשפחתי, המצב המשפחתי שלו לא מאפשר את זה, זה משהו התבייש בזה שהוא נשוי לגויה,
למרות שיש גם ביטויים קשים של הרב צביל עליו. בכל אופן, הגאולה,
חזר בתשובה או לא?
הגלות והגאולה היא מתוארת בפסוקים האלה של ירמיהו הנביא, בקשר של רחל עם הבנים שלה. מענה להינחם על בניה כי איננו, זה הגלות. והגאולה היא, ושבו בנים, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים בגבולם. בגבולם זה הכוונה לחק אימם. ילד של גלות זה ילד שהוא בלי אמא שלו. ילד של גאולה זה ילד שהוא אמא שלו. לכן לאורך כל הדרך היחס בין האמא לגולים, בין ארץ ישראל לבנים שלה, זה כמו יחס בין אמא לילדים. עוד יאמרו באוזנייך, בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי וישב, ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה, ואני שחולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל. לאורך כל הדרך, גאולה, ילד גאול זה ילד שהוא חי עם אמא. זה מה שיעקב מציב מצבה על קבורתה של רחל, והוא מתכוון להגיד, אני כאן אהיה אמא של בנימין במקומך. אז אלו שני הדברים, אז עוד פעם הסברנו שני הסברים. הסבר אחד של רשי הקדוש, רשי אומר המצבה היא המצבה של בית אל, המצבה שמציב יעקב על על קבורתה של רחל היא מצבת בית אל. כלומר, הנבואה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לגוי, וקהל גויים יהיה ממכה, אני מציב את זה על קברך, אני אביא את זה מקברך, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בו יהיה לך מצרים, לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. הסבר שני, שיעקב מציב מצבה על קבורתה, לומר, אני עומד כאן במקום שאת שוכבת, אני אהיה במקומך.
מה קשור לשמענו בהתחלה?
מה?
זה קשור לשם בנימין שמענו בהתחלה.
אמרנו שזה קשור לבנימין, שהוא אומר, איך אני אדאג שהוא לא יהיה בן שר, אלא בן כוח, על ידי שאני אהיה לו לאם. מה אני עוד יכול למכור לכם על הפרשה הזו? האמת שאני, זה היום חצי שיעור, לא שיעור שלם. שכם. אז אני אגיד אולי שני דברים על שכם. אחד, כתוב ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. ובואו מפדן הרם, ואיך נתנה עיר. אז יש מחלוקת בין הפרשנים, מה זה ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. רש"י אומר שלם בממונו, שלם בגופו, שלם בתורתו, שלם בממונו, שהמס שהוא נתן לעשיו לא הפך אותו להיות עני חס וחלילה, הוא היה עשיר גדול. שלם בתורתו שהוא לא למד ממעשיו הרעים של לבן. שלם בגופו שהוא נרפא מהצליעה שהייתה, שהמלאך נגע בו. אבל הרשב"ם, הנכד של רש"י, אומר שזה לא יכול להיות הפשט של הפסוק. כי לא שמענו עיר ואז השם של העיר. כשכתוב עיר סיחון, כתוב כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, זה שייכות העיר של סיחון. אמנם ראיתי שמקשים על הרשב"ם מספר יהושע. גם מקשים מהעיר שושן נבוכה, אבל זה לא קושיה כל כך, כי זה העיר. וגם עוד כמה עם ה' הידוע, אבל קושיה אחת טובה, כתוב בספר יהושע פרק י"ט פסוק כ"ט, ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צור. אז כן רואים שיש, בכל אופן הרשב"א אומר שאין דבר כזה, והוא אומר ויבוא יעקב שלם שהיא הייתה עירו של שכם. אל שלם, ויבוא יעקב שלם, הכוונה אל שלם, שהיא הייתה עירו של שכם. ככה גם חזקוני אומר, וככה הרבה אומרים.
גם בלי הקושייה, גם בלי רשב"ם ובלי הקושייה עליו יהושע, ולא שכולנו היינו אומרים ככה,
ששלם היא עיר שכם. ואז צריך להגיד שבהמשך נקראה העיר שכם על שם שכם בן חמור, אחיו נשיא הארץ. וצריך להגיד שזו אותה העיר, מפני ש היושבים בשכם בימי השופטים אומרים, מי אבי מלך ומי ירובל, כי נעבדנו לכו גל בן עבד אומר לכו ונעבדה את שכם, את חמור אביו, נכון? איך הלשון שם? בספר השופטים אז כתוב כאן, כן, אז הרשב"ם אומר שאחר כך, ויאמר גאל בן עבד, מי אבי מלך ומי שכם כי נעבדנו, הלא בן ירובל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? כך הוא אומר לאנשי שכם. אז על כוחך שזה אותה עיר. זאת אומרת הרשב"ם, לאחר מכן היא נקראה שכם על שם שכם,
שזה המחוז, עם כמה ערים,
בן חמור ארכיבי. צריך לענות ש... אז לפי זה צריך להגיד שויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, זה נקרא על שם סופה.
אפשר להגיד שזה המחוז גם.
או שזה היה מחוז, גם כן ראיתי במפרשים.
מקום שכם, המקום, כן. האזור של שכם.
האזור של שכם, ראיתי שכם גם במפרשים, אולי חזקוני אומר את זה. עכשיו החזקוני וגם הרשב"א מזהירים שזה לא ירושלים. זה לא שלם של ירושלים. גם העיר שכם נקראה בתחילה שלם. הרשב"ם בפרשת ויחי אומר פירוש מחודש. הוא אומר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. אנחנו מבינים עד כי יבוא המשיח ולא יקהת עמים, או כמו הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שזה השיליה שתצא ממנו, השיליה שלו, שילה זה השיליה שלו, כלומר הילד, ושלייתה יוצאת מבין רגליה ובני אשר תלד. אבל או שזה שילה, זה מלך המשיח, כי שילה זה גימטריה משה וכדומה, שעד כי יבוא שילה, זה הכוונה אפילו כשיבוא שילה לא יסור שבט מיהודה, עד המשיח לעולם ועד. אבל הרשב"ם אומר לא, לא יסור שבט מיהודה עד שהשבט מיהודה והמחוקק מבין רגליו יגיע לעיר שילה, ואז יסור שבט מיהודה. הוא אומר לאיזה אירוע היסטורי זה מכוון הפסוק הזה? כשרחבעם מגיע לשכם, אז מקים ירבעם מורד בו, כי שכם התקבצו כל ישראל להמליך אותו, ואז הם אומרים לו, הקל אביך הקשה את עולנו ואתה הקל מעבודת אביך הקשה. אז הוא אומר להם, קטני אבא ממותני אבי, קטני אבא ממותני אבי, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים, אוסיף עליכם עול כבד. ואז כתוב שעם ישראל מורד בו. אומר הרשב"ם, זה נקרא עד כי יבוא שילה, זה לשכם, אבל שילה זה לא שכם. אומר הרשב"ם שהם בסמיכות, אבל יהודה קיל המפרש בדעת מקרא של בראשית, הוא אומר שאולי זה רמז שלם שילה, זה הוא מביא עוד כמה בגזרה הזו, שיכול להיות שהשם המקורי
שינים כזה וזה באזור
שין למדים,
שניהם דחוקים בעיניי,
מחברת מנחים,
גם יהודה קיל וגם הרשב"ם.
לא, יהודה קיל תקרא את זה, הוא נותן המון המון דברים מעניינים יפהפיים.
מי זה?
הדת מקרא לבראשית, יש לו פרק שלם שנקרא שילו שלם, לא זוכר, יש לו, לא זוכר, קראתי את זה לפני כמה שנים, אבל הרשב"ם מחבר את זה לאסור שבט מיהודה. בכל אופן, לפי זה, אז כששכם וחמור אביו אוספים את העם ואומרים, האנשים האלה שלמים הם איתן ושבו בארץ ויסחרו אותה והארץ היא נר רחבת ידיים לפניהם, לא צריך רק להגיד במובן של היש את לבבך שלם כאשר לבבים לבביך, אלא שלמים הם שילמים, הם אנשי שלם, רמת שרונים, רמת שרונים לא שונים, שילמים לא שונים, בואו ישבו בארץ ויסחרו אותה והארץ היא נר רחבת ידיים לפניהם. אז לפי הפירוש הזה, אז מרוויחים את המושג הזה של שלמים הם איתן. ועוד כאן המקום להעיר, כי לא נגמר הזמן ונגמר לי מה להגיד, ש... לא, אני לא בטוב, שהראיה בספר שיר השירים נקראת שולמית. המפרשים מסבירים שהיא קוראת לחברות של הבנות ירושלים, והם קוראים לה שולמית, על שם שהיא שילמית, שהיא בת ירושלים. שלמית.
ורגע אמרת שזה לא אותה עיר.
לא, גם ירושלים נקראת שלם.
לא, ברור שזה לא אותה עיר.
מלכי צדק מלך שלם לא היה מלך של ירושלים, של שכם, הוא היה מלך של ירושלים. איך אני יודע? כי אדוני צדק, הוא היה מלך של ירושלים, כתוב במפורש. מלכי צדק הוא מלך של אותה עיר. העיר נקראת עיר הצדק, קריה נאמנה. זה מה שהוא אומר, איך הייתה לזונה קריה נאמנה, לכן אחריך אני אקרא לך עיר הצדק, ישוב לך השם הראשון שלך, שאת עיר הצדק. אפילו הקדמונים הכירו בזה שירושלים היא עיר הצדק, ולכן קראו למלך שלה מלכי צדק, ולאדון שלה אדוני צדק. אז כמובן שירושלים נקרא שלם, אבל גם שכם נקרא כנראה שכם שלם בתחילה. טוב, נראה לי שאנחנו נעצור בכלל.
בוא נלחין את רשי בינתיים.
אני בבואי מפדן. איזה דבר זה. לא, אולי אני רק אגיד הדבר אחד בהקשר הזה, שאמרתי כבר כמה פעמים, שבעוד שבשאר הממלכות, הגבירה, שישבה על כיסא הגבירה, בכל הממלכות זה הייתה אשתו של המלך, המלכה, בממלכת יהודה, הגבירה, היושבת על כיסא הגבירה, זה אם המלך. וישם כיסא לאם המלך. ואת מעכה אמו הסירה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לאשרה. כלומר, בעם ישראל, בממלכת יהודה במיוחד, מכירים בזה שהראויה לכבוד היא לא אשתו של המלך, האם המלך. היא שהביאה את המלך, היא שאמנה אותו. היא שנתנה לו את הגידול,
מי שגידלה אותו בקיצור,
היא שגידלה אותו, היא עמדה מאחוריו, זה הכוח הגדול של אמא. ילד שרוצים שהוא יהיה בן עוני, בן כוח, צריך לגדול עם אמא. וישם כיסא לאם המלך, אני מפרש, שלמה שם כיסא, הוא העמיד כס מלוכה, כיסא של כבוד, מעמד בישראל, שבו לא יושבת על המעמד הבכיר הזה האשתו של המלך, כמו במצרים, שהתחפנס הגבירה היא אשתו של פרעה, אלא בישראל הגבירה היא אם המלך, כוחה של אמא. וזה קשור גם לזה שכתוב אצלנו אלון, אלון בחוט, אלון בחוט. אז רשי אומר, והרמב"ן מפרש את דבריו, שבאלון בחוט לא בכה יעקב רק על דבורה מנקת רבקה, הוא בכה על רבקה אמו. היא העמידה אותו, היא נתנה לו את כל האמון, והיא לא זכתה לראות אותו בגדולתו. אז מי שראויה לבכי זה אמא, יותר מכל אדם אחר. ואולי היא ראויה לבכי בגלל שהיא מנקת, בגלל שהיא מגדלת, בגלל שהיא נותנת לנו את החיים ואת הקיום ואת הגידול. מה? כן. בפרשת האימא, ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.